שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ע"ד במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה 10 דקות. אנחנו מתחילים בדף ע"ד עמוד א' בתחילת העמוד. בדף היום יש 3 סוגיות, לכל אחת מהן יש משנה, 2 בעמוד א' ואחת בעמוד ב'. אנחנו מתחילים במשנה הראשונה בעמוד א'. המשנה מפרטת רשימה של איסורים שלא מתבטלים בכלל בתערובת, אפילו אם יש פי אלף יותר כנגדם. מרוב האיסורים אנחנו יודעים שאם מדובר על מין במינו, האיסור בטל ברוב, וכאשר התערובת היא מין בשאינו מינו, אז הביטול בדרך כלל ב-60, כמו למשל בשר בחלב. אם לתוך מרק בשרי נפלה טיפת חלב, יש יותר מפי 60 כנגד טיפת החלב, החלב בטל והמרק מותר באכילה, אבל האיסורים שנפרט מיד לא בטלים בכלל. הגמרא מסבירה שהסיבה שהם לא בטלים היא בגלל שהאיסור שלהם הוא איסור הנאה, וגם יש להם חשיבות מיוחדת. ועכשיו נתחיל לפרט את הרשימה של 11 האיסורים האלו שלא בטלים. האיסור הראשון והמוכר לנו הוא איסור יין נסך. אם התערבבה חבית של יין נסך, אפילו עם 1,000 חביות של היתר, כל החביות האסורות, מכיוון שחבית זה דבר חשוב. במשנה הבאה נראה שלא נפסקה לך כמו דברי המשנה שלנו. האיסור השני, אם התערבבה צורה של עבודת כוכבים עם צורות של היתר, כל הצורות אסורות. האיסור השלישי, אורות לבובים. כמו שכבר למדנו, עבדי עבודה זרה היו רגילים לנקוב נקב בבהמה כשהיות בחיים, ולהוציא את הלב שלה דרך הנקב. אור של בהמה עם חור באזור הלב נאסר באיסור תקרובת עבודה זרה, ואם הוא יתערבב באורות של היתר, כל האורות אסורים. האיסור הרביעי, שור שהרג ונגמר דינו לסקילה נאסר בענה. אם הוא יתערבב עם שברים של היתר, כולם אסורים. האיסור החמישי, איסור עגלה ערופה. חלל שנמצא מחוץ לעיר, לוקחים הזקנים של אותה עיר עגלת בקר, ומורידים אותה לנחל איתן ועורפים אותה. אותה עגלה אסורה באיסור הנאה, ואם התערבבה עם עגלות אחרות של היתר, כולם אסורות. איסור השישי, ציפורי מצורה. מצורה שהתרפה, כדי להיתר הוא צריך לקחת שתי ציפורים, אחת שוחטים על מים חיים בכלי חרס, ואת השנייה טובלים מדם מראשונה ומזים על המצורה, ואחר כך משלחים את הציפור החיה. אם התערבבו ציפורי המצורה בציפורים של היתר, כל הציפורים נסרות. האיסור השביעי, שיער נזיר. כשנזיר מסיים את נזירותו, הוא מגלח את השיער שלו. השיער אסור בהנאה, ואם אגודה של שיער נזיר התערבבה באגודה של שיער היתר, הוא לא בטל. האיסור השמיני, פטר חמור. חמור זכר שנולד בחור לאמו, חייב בפדיון או בעריפה. כל עוד הוא לא נפדה או נערף, הוא אסור בענה. ואם הוא יתערבב עם חמורים אחרים, כולם אסורים בענה. האיסור התשיעי, חתיכת בשר משמעותית שהתבשלה בחלב והתערבבה עם חתיכות בשר אחרות. כל חתיכות הבשר אסורות. רש"י מדגיש שמדובר כאן דווקא בחתיכת בשר משמעותית, ולא סתם בטיפת חלב שנפלה למרק בשרי, שם הביטול יהיה ב-60. המשנה שלנו עוסקת רק בדבר שיש לו חשיבות, וזאת הסיבה שהוא לא מתבטל. האיסור העשירי, סירי משתלח, הוא מופיע אצלנו בש"ס, אבל הוא לא מופיע בגרסאות הראשונים. האיסור 11 ואחרון, חולין שנשחטו בעזרה. אסור להביא למקדש בהמת חולים, ואם שחטו את בהמת החולים במקדש, היא נאסרת בענה. אם התערבבה חתיכת בשר חולים שנשחט בעזרה עם חתיכות בשר של היתר, כולם נאסרות. רבי חייא בר אבא, או יש אומרים שרבי יצחק נפחא, מוכיחים בגמרא שהאיסורים שמופיעים במשנה הם איסורים שעומדים בשני קריטריונים, גם שהם אסורים באיסור הנאה וגם שיש להם חשיבות. אחרת היינו מוסיפים במשנה חתיכות נבלה שאסורות באכילה אבל מותרות בענה, או שהיינו מוסיפים את איסור חמץ בפסח שיש לו איסור הנאה אבל הוא לא בהכרח דבר חשוב. אמנם יש עוד איסורים שעומדים בשני הקריטריונים שהזכרנו, והם כבר נשנו במשנה במסכת עורלה, כמו ארגוזי פרח ורימוני בדן שאסורים באיסורי עורלה, או כל מיני סוגי ירקות ייחודיים שנאסרו בכלי הכרם. גם איסור חמץ בפסח, כשמדובר במשהו משמעותי כמו כיכרות לחם בייצור ביתי שהן ייחודיות יותר, אז לדעת רבי עקיבא במשנה בעורלה הן לא מתבטלות, כי הן עומדות בשני הקריטריונים. הן גם אסורות בענה וגם יש להן חשיבות. המשנה בסופה סיכמה ואמרה שכל האיסורים שהזכרנו אסורים ואוסרים את התערובת שלהם במשהו. שואלת הגמרא, מה הכלל הזה בא למעט? ועונה, שאם יש דבר שיש לו חשיבות אבל הוא לא אסור בענה, או דבר שאסור בענה אבל אין לו חשיבות, הוא לא יאסר באיסור החמור של המשנה אלא ייכנס לדיני ביטול רגילים. עד כאן הסוגיה הראשונה, אנחנו עוברים אל המשנה השנייה בעמוד א'. המשנה מלמדת אותנו שכאשר נשפך יין נסך לתוך בור של יין של היתר, כל היין שבבור נאסר בענה. רבי שמעון בן גמליאל חולק ואומר שהיין אסור בשתייה ולא בענה, ואפשר למכור את היין לגוי במחיר של יין היתר בתערובת ולא לקבל כסף עבור החלק האסור שמורב בבור. אם נזכר בסוגיה של הדף הקודם, אז לפי רבין שסובר שיין נסך שנפל יין של היתר הוא אוסר אותו בכל שהוא, אז המשנה מוסברת בפשטות. אבל לפי רב דימי ורבי יצחק בר יוסף צריך להסביר את המשנה באופן שאי אפשר לומר ראשון ראשון בטל, ורק באופן כזה נאסר כל היין שבבור. אומר רב שהלכה כדברי רבי שמעון גמליאל, אבל רק במקרה שהתערבבה חבית של יין נסך בחביות של היתר, אבל אם נפלה טיפה של יין נסך בבור יין של היתר, כל הבור אסור בענה. ושמואל אמר שהלכה כרבי שמעון גמליאל בכל מקרה, גם במקרה של ערבוב החביות וגם במקרה של ערבוב טיפות יין בבור היין. לדעת שמואל מצטרפים גם רבא בר חנה בשם רבי יוחנן, וגם רב שמואל בר נתן בשם רבי חנינה, וגם רב נחמן בשם רבא בר אבוע. לסיכום הסוגיה, מביאה הגמרא את דעת רב נחמן שפוסק הלכה למעשה, אם מדובר ביין נסך ממש, אז במקרה שנשפכה טיפת יין נסך לתוך הבור של היתר, נאסור את הבור בענה, אבל חבית יין נסך שהתערבבה בחביות אחרות נתיר. ואם מדובר לא על היין נסך ממש, אלא על ביין גויים, סתם ינם, שאין לנו ידיעה שניסחו אותו, אבל הגוי נגע בו, תרבענה כמו רבי שמעון גמליאל את היין גם אם נפלה טיפת יין שכזה לתוך הבור. עד כאן הסוגיה השנייה, אנחנו עוברים לעמוד ב' לסוגיה השלישית ואחרונה לדף זה. למדנו כבר בפרק השני של המסכת שאם היה כלי שבתוכו היה יין נסך, יש צורך להכשיר אותו לפני שנוכל להשתמש בו שוב, וראינו שיש שתי דרגות של הכשר תלוי במצב. הדרגה הקלה יותר הייתה למשל בכוסות שמשתמשים בהם לשתיית יין, והיין נשאר בכוס לזמן קצר, הכשר הוא פשוט, צריך לשטוף את הכוס במים וזה מספיק. הדרגה החמורה יותר הייתה כשמשאירים את היין לזמן ארוך בתוך כלי. אז ראינו שצורת ההכשר הייתה במילוי הכלי במים בשפיכה שלו 3 פעמים ב-3 ימים. בסוגיה שלנו נלמד עוד דרכים של הכשר נוספות במקרים שונים. המשנה מדברת על הכשר של גת שדורכים בענבים. את הגת היו מזפתים בזפת, אבל הריח של הזפת היה רע. לכן היו שופכים יין על האזור המזופת כדי להעביר את הריח הרע. כאשר הגוי הוא זה שזיפת את הגת, אנחנו חוששים שאולי הוא זה ששפך את היין על הזפת, וממילא הגת לא כשרה. מה עושים כדי להכשיר את הגת? אז המשנה מזכירה 3 סוגי גיטות, של אבן, של עץ ושל חרס. ובכל אחת מהם הדרך להכשר ראשונה. ההכשר של הגת לא דומה לכוס יין שבה יין נשאר זמן קצר מאוד. כי בגת היין שנועד להעביר את הריח הרע נשאר כמה ימים. ומצד שני, המקרה של הגת לא דומה לכלים שבהם היין נשאר הרבה זמן, ושם הצרכנו מילוי ועירוי של 3 ימים. ולכן יש פתרון ביניים שנקרא ניגוב. בדף הבא נלמד איך בדיוק מנגבים, בכל מקרה זה סוג של שטיפה עם מים ואפר. יוצא שיש לנו עכשיו 3 דרגות של הכשר. הראשונה והקלה היא שטיפה. השנייה ניגוב. והשלישית שהיא החזקה ביותר, עירוי ומילוי. אז כמו שהזכרנו, המשנה מדברת על 3 סוגים של גיטות, אבן, עץ וחרס. לגבי גת אבן שזיפת אותה הגוי, הכשר הוא על ידי ניגוב, עם המים והאפר, הדרגה השנייה, וזה מוסכם על כולם. גת מעץ, לדעת רבי, דינה כמו גת אבן, ניגוב בדרגה השנייה, אבל לדעת חכמים, הפתרון הוא קילוף הזפת, ואז ניגוב, נקרא לה דרגה 2.5, גם ניגוב וגם קילוף, כי אנחנו חוששים שהיין חדר אל העץ. הראשונים מסבירים שבנוסף גם הפתרון שמילוי ועירוי, הדרגה השלישית יהיו לדעת חכמים, כי זו דרך הכשר דרסטית יותר. והגת האחרונה היא גת החרס. בהתחלה מניחה הגמרא שהמשנה אומרת את דבריה לדעת כולם, ולדעת כולם הפתרון היחיד הוא מילוי ועירוי, הדרגה השלישית, מכיוון שאנחנו חוששים שהחרס בלע מהיין, וכדי להוציא את היין מהחרס צריך פעולה משמעותית יותר, כמו מילוי ועירוי 3 ימים, כי חרס בולע בצורה משמעותית יותר מעץ ואבן. למסקנה, הגמרא סוברת שהדברים לא מוסכמים לדעת חכמים, והפתרון בגת חרס שזיפת אותה גוי, היא כמו שאמרנו מילוי ועירוי הדרגה השלישית, אבל לדעת רבי מספיק לקלוף את הזפת ולנגב, מה שקראנו דרגה 2.5. הגמרא מגיעה למסקנה הזאת כתוצאה מסתירה לכאורה מברייתא. בברייתא כתוב שגת חרס או מחץ, שזה כלי שדולים ממנו יין מהבור לחבית או משפך, שכולם עשויים מחרס ואין עליהם זפת, רבי אומר שמספיק ניגוב, וחכמים אומרים שניגוב לא מספיק אלא צריך מילוי ועירוי. הסיבה שאנחנו אוסרים את הכלי בשימוש בלי הכשר, כי הכלי הזה היה אצל הגוי ואולי הוא השתמש בו ביין נסך שנבלע בדפנות הכלי. במשנה שלנו ראינו שגת של חרס לא מועילה אפילו כילוף וניגוב, וכאן רבי אומר שמספיק אפילו ניגוב בלבד. לכן אנחנו מבינים שגם בגת של חרס יש מחלוקת, לדעת חכמים הפתרון הוא מילוי ועירוי הדרגה השלישית, ולדעת רבי מספיק ניגוב שזו הדרגה השנייה. לגבי קנקנים גם רבי מודה שלא מספיק ניגוב, כי היין נשאר בהם הרבה זמן, ולכן יש צורך במילוי ועירוי שזו דרגה השלישית. בהמשך נביא גם את הסיפה של הברייתא. רבא מוסיף שיש גם דרגה רביעית של הכשר, והיא הרתחה של הכלי והיא מועילה להכשר את כל סוגי הגיטות. הגמרא מביאה דיוק של רבא מדברי המשנה בשתי לשונות. הלשון הראשונה מדייקת שדווקא בגת אבן מזופתת יש צורך לנגב בדרגה השנייה, כי יש חשש שהגוי שפך יין על הזפת. אבל אם הגוי דרך בגת של אבן שהיא לא מזופתת, מספיק הדחה, שזה הדרגה הראשונה. וזה חידוש, כי אחרת הייתי חושב שהמשנה דיברה על גת מזופתת, כי כך היו הגיטות בדרך כלל, ואולי הדין היה כך גם בגת לא מזופתת. כמה שמלן שרק במזופתת צריך ניגוב, אבל בגת לא מזופתת מספיק הדחה, שזה הדרגה הראשונה. והלשון השנייה של רבא מדייקת שדווקא אם הגוי רק זיפת את גת האבן אז מספיק ניגוב, הדרגה השנייה. אבל אם הגוי ידרוך ענבים על גת אבן מזופתת, אז לא מספיק ניגוב, אלא צריך קודם קילוף, כי הדריכה גורמת ליין לחדור מבעת לזפת, דרגה 2.5. וזה חידוש, כי אחרת הייתי חושב שהמשנה דיברה באופן שהגוי גם זיפת וגם דרך. כמה שמלן, שלא. רש"י מדגיש שאין סתירה בין שתי הלשונות של רבא, כי הלשון הראשונה מדברת בגת לא מזופתת, והלשון השנייה מדברת בגת מזופתת. הגמרא מביאה ראיה ללשון השנייה של רבא ממעשה. פעם אחת הגיע לרבי חייא אדם שקנה מגוי גת אבן מזופתת, וביקש מרבי חייא שיביא לו אדם שיוכל להכשיר בשבילו את הגת. רבי חייא שלח את האחיין שלו רב שיבצע את המשימה, ואמר לו שיכשיר כמו שצריך את הגת, שלא יבואו אליו אחרי זה בתלונות. רב הלך אל הגת וראה שהיא חלקה, מספיק הכשר בניגוב, אבל אחרי כמה זמן הוא פתאום גילה סדק בתחתית הגת שהיה מלא ביין, ואז פסק רב שצריך קודם לקלוף את הזפת ורק אחר כך לנגב. רב עכשיו הבין למה רב חייא דודו אמר שיבדוק טוב. בכל מקרה רואים שאם הגוי דרך בגת ענבים לא מספיק ניגוב אלא צריך קודם קילוף. קודם הבאנו כסתירה לדברי המשנה ברייתא והקשינו מהרישה שלה. עכשיו מקשה הגמרא מהסיפה של הברייתא הזאת על דברי המשנה שלנו. במשנה למדנו שגת של אבן שזיפת אותה גוי ההכשר הוא ניגוב, אבל בברייתא כתוב שגת של עץ ואבן הניגוב מספיק רק אם לא זיפתו אותם, אבל גת כזו שזיפתו אותה צריך קודם לקלוף את הזפת לפני הניגוב. מתרצת הגמרא שיש הבדל בין מקרה שהגוי רק זיפת את הגת לבין מקרה שהוא גם דרך ביין, בדיוק כמו שאמר רבא בלשון השנייה שלו. במקרה שהגוי רק זיפת את הגת מספיק ניגוב, וכשהגוי גם דרך בגת צריך קילוף לפני הניגוב. סיפור אחרון שמספר את הגמרא על רבה, שכאשר הוא היה שולח קדים ריקים לעיר ארפניה עם גויים, הוא היה הופך אותם ומכניס אותם לסק וחותם את פי הסק. הוא סבר שמכיוון שהקדים נועדו לשימוש ארוך טווח, צריך להחמיר מהם בנתינה לגוי גם אם הוא מחזיק אותם לזמן קצר, ולכן קשר את הסקים באופן הזה שזה סוג של חותם בתוך חותם. לסיכום, מה ראינו היום? ראינו שלוש סוגיות. בסוגיה הראשונה ראינו 10 איסורים שלא בטלים בכלל, כי יש להם שתי חומרות, הם גם איסורים באיסור הנאה וגם יש להם חשיבות מיוחדת. ראינו שיש עוד כמה איסורים שלא מופיעים במשנה, כי או שהם לא עומדים בשני הקריטריונים, או שהם כבר נשנו במשנה בעורלה. בסוגיה השנייה ראינו מחלוקת חכמים ורבי שמעון בן גמליאל. לדעת חכמים, אם נשפך יין נסך לתוך בור של יין של היתר, כל היין שבבור נאסר בענה. רבי שמעון בן גמליאל חולק ואומר שהיין אסור בשתייה ולא בענה. ואפשר למכור את היין לגוי במחיר של יין היתר שבתערובת ולא לקבל כסף עבור החלק האסור שמעורב בבור. ראינו מחלוקת בפסיקת ההלכה, רב פוסק רבי שמעון בן גמליאל, אבל רק במקרה שהתערבבה חבית של יין נסך בחביות של היתר, אבל אם נפלה טיפה של יין נסך בבור יין של היתר, כל הבור אסור בענה. ושמואל, עם עוד הרבה אמוראים, פוסק רבי שמעון בן גמליאל בכל מקרה. רב נחמן פסק שמדובר ביין נסך ממש, אז יין ביין נאסור, אבל חבית בחבית נתיר, ומדובר לא על יין נסך ממש, אלא ביין גויים סתם נתיר בכל מקרה. סוגיה השלישית, ראינו שבגץ שזיפת גוי יש בעיה הלכתית. אנחנו חוששים שמא הגוי שפך יין על הזפת כדי להפיג את הריח, ולכן הגץ צריכה הכשר. בהכשר כלים מיין נסך, ראינו בסך הכל 4 דרגות. הראשונה, שטיפה לכלים שהיין היה בהם זמן מועט. השנייה, זה ניגוב במים ובאפר, להכשר כזה שזה מקרה ביניים, כמו גיטות מסוימות. ודרגת ביניים, 2.5, ראינו כילוף הזפת וגם ניגוב. והשלישית, עירוי ומילוי. 3 ימים 3 פעמים, למקום שהיין שוהה בו הרבה זמן, והרביעית, כמו שהזכרנו, הרתחה, שזה מועיל בכל מצב. הגמרא גם הביאה ברייתא שלכאורה סותרת את המשנה בשני מקומות, והגמרא השווה את הסתירות בעמדה במקרים שונים. למסקנה, יש הבדל בין סוגי הגיטות, האם הן זופתות או לא, והשאלה אם הגוי רק זיפת את הגת או גם דרך בה, ואז הסיפור גם יותר מסובך. המשנה הזכירה 3 סוגי גיטות, אבן, עץ וחרס. גת אבן, אם היא הייתה מזופתת או לא מזופתת, ההכשר הוא על ידי ניגוב. ואם הגוי גם דרך בה, צריך כילוף לפני הניגוב. גת של עץ, אם הגוי זיפת אותה לדעת רבי צריך ניגוב, ולדעת חכמים כילוף וניגוב. אם הגוי גם דרך בה, לדעת כולם צריך לקלוף לפני הניגוב. אם היא לא מזופתת והגוי דרך בה, לדעת כולם מספיק ניגוב. וגת חרס, אם היא מזופתת, בין אם רק זיפת הגוי ובין אם גם הוא דרך בה, לדעת רבי הקליפה והניגוב, ולדעת חכמים מילוי ועירוי. אם היא לא מזופתת, לדעת רבי ניגוב, ולדעת חכמים מילוי ועירוי. אם זו גת לא מזופתת של יהודי שגוי דרך בה ולא גת של גוי שנקנתה מיהודי, רב לימד בלשון הראשונה שבכל סוגי הגיטות מספיקה הדחה, שזו דרגה הראשונה. ובלשון השנייה רב לימד את החילוק בין אם הגוי רק זיפת את הגת לבין מקרה שגם דרך בה. ראינו גם מעשה שקרה עם רב חייא ורב שהוכח את מה שלימד רבה בלשון השנייה, והסיפור האחרון שלמדנו על רבה שהוא החמיר בכדי יין ריקים למרות שנתן אותם לזמן קצר לגוי. כל טוב.